ולא מהקיץ האחרון. אנחנו למדנו את הלימוד הזה, לא אנחנו, אבל עם ישראל, כבר לפני 200 שנה, שיש שלושה יסודות לגאולה. אל תחבא בבקשה. בקיצור, למדנו שיש שלושה יסודות מרכזיים לגאולה שמתקיימת לעינינו. היסוד הראשון הוא שהגאולה מתקדמת שלב שלב, לאט לאט, בלשון חז"ל כמעה כמעה. היסוד השני הוא שהגאולה אינה תלויה בתשובה. הגאולה לא פועלת בצורה כזאת שכל פעם אנחנו מרוויחים, אנחנו חזרנו בתשובה, אנחנו מקבלים פרס, הנה הקדוש ברוך הוא הביא עוד שלב בגאולה. היא לא תלויה בזה. זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להיות צדיקים ולהרוויח. אבל בהחלט הדברים הולכים דווקא בדרך שהיא אינה תלויה בתשובה. והיסוד השלישי הוא שהגאולה הולכת בדרך הטבע. עכשיו, מהיסודות האלה נובעים דברים שאני הדגשתי אותם כיוון שהם דברים חריפים. אנחנו תמיד מדברים על היסודות. כשאנחנו רגועים, אם אפשר אי פעם להיות רגוע, אנחנו מדברים על היסודות האלה בצורה שיטתית, בסיסית, הכל טוב ויפה ונחמד. אפשר לתת שיעורים על גבי שיעורים. יש מאמר ארוך של הרב צבי יהודה זצ"ל בספר נתיבות ישראל על זה שהגאולה היא כמעה כמעה. אפשר ללמוד את המאמר הזה חודשים. צריך ללמוד אותו, אפילו אם לא משקיעים בזה חודשים. אנחנו עכשיו, היום, בשיעור הנוכחי, אנחנו מדברים בתמצית, ולכן אני רוצה להדגיש בתמצית את המסקנות החריפות של הדברים האלה. גאולה כמעה כמעה פירושה שיש משברים בגאולה. פירוש הדבר שאף על פי שיש לנו הבטחה אלוקית בדברי הנביאים ובדברי חז"ל שהגאולה לא תיפסק, אין מצב שהקדוש ברוך הוא מתחיל לגאול את עם ישראל ומתחרט חלילה, אין דבר כזה. אף על פי כן יש בתוך הגאולה מצבים שנראים כאילו הכל נעצר ואפילו נסוג אחורנית. ויש לזה לצערנו הרבה מאוד דוגמאות ב-200 שנה האחרונות, שזה גם ביציאת מצרים, אבל אנחנו מדברים כרגע על הגאולה שלנו. לכן כמעה כמעה מביאה למצב שחייבים להיות משברים, ויהיו משברים. דבר שני, הגאולה אינה תלויה בתשובה. בלשון יותר חריפה כותב האור החיים על התורה שהגאולה תהיה אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום. זאת אומרת, אפילו אם לא יהיו ישראל רשעים גמורים, כולם גמורים, אבל יהיו בתוך עם ישראל גם רשעים, גם בזמן הגאולה, רשעים שפועלים הפוך מהטובה והפוך מהגאולה. ואנחנו נפגוש את זה ונצטרך להתמודד עם זה. זה מה שנובע מהיסוד השני. אנחנו נגיע בהמשך ליסוד השלישי. אני רוצה בשלב הזה קודם להדגיש משהו. כפי שאמרתי, רצית לשאול חיים? כן.
אז מה התפקיד של המשברים בעצם?
טוב. זה... שיעור, לפחות שיעור שלם, מה התפקיד של המשברים. אולי ניכנס לזה בהמשך. אני חוזר ומדגיש, אני כאן מתמצת שטוב שתשאלו שאלות, אבל יכול להיות שאני אגיד לכם על השאלות האלה שאני ארחיב עליהם לא בשיעור הזה, יכול להיות שאני אתן עוד שיעורים ונרחיב, או שאני אענה לאנשים באופן פרטי. כן. היסודות האלה נמצאים בחז"ל ובראשונים, ושוב, השיעור הזה הוא שיעור תמציתי. אני, מי שרוצה הרחבה, בשמחה רבה. כרגע אני הולך לתמצת, יכול להיות שיתברר שזה שיעור פתיחה, שאני ארחיב את כל הדברים האלה בהמשך. אבל כרגע אני לא הולך להרחיב בהם. אבל טוב שתשאלו שאלות שאני יכול לענות בקיצור, כפי שאתם רואים, אני אשמח לענות בקיצור, ואני אפילו אשמח לרשום לעצמי את השאלות כדי שאני לא אשכח. טוב, עכשיו, כיוון שהדברים הם כאלה, תלמידי חכמים שעוסקים בתהליכי הגאולה, כבר כפי שאמרתי, 200 שנה, ואלה שחיים איתנו פה היום, אינם מופתעים כשקורים דברים, קורים אסונות, כמו הנסיגה מחבל עזה ומצפון השומרון. לא מופתעים. אנחנו יודעים שיש משברים, אנחנו יודעים שיש אנשים שפועלים בניגוד לגאולה, אין הבטחה אלוקית שמתחילת הגאולה אנחנו עושים את הכל, או עושים לנו את הכל בצורה נעימה וחלקה, ובלי בעיות שהכל ילך, יהיה לנו תמיד ורוד בעיניים. בדיוק הפוך. ואם נייצא, אני אסביר למה זה חייב להיות בדיוק הפוך, אבל כרגע נסתפק בזה שזה חייב להיות. זה לא אומר שאנחנו נעמוד בצד ונגיד, טוב, אמרנו לכם. או נגיד, איזה יופי. חס וחלילה. גם אם ניקח משל שהוא לא מדויק, ואני מדגיש שהוא לא מדויק, גם אם רופא יודע שבן אדם הולך למות, הוא עדיין בוכה כשבן אדם מת. גם אם יודעים שיהיו אסונות, זה לא אומר שמותר לנו להיות אדישים לאסון. ודאי שכשיש אסון כזה שמחריבים חבל ארץ, ועוד חבל ארץ של יהודים צדיקים שהפריחו את השממה ובנו התיישבות לתפארת במדינת ישראל, ונוסף בזה יש בזה חולשה אדירה של עם ישראל בהכרה של זכותנו על ארץ ישראל, חולשה אדירה גם מבחינה ביטחונית ומבחינת כל העמדה מול אומות העולם שנכנעים בפניהם, בוודאי שבמצב כזה אנחנו בוכים. אם אנחנו לא בוכים, אנחנו לא מעריכים מספיק את ההפסד. אנחנו לא מעריכים מספיק את הערך. הבכי הוא סימן לזה שיש כאן ערך, שהערך הזה מובן. רבותיי, אם מישהו יבכה לדוגמה על זה שאנשי גוש קטיף הם עכשיו מסכנים כי הם בבתי מלון, זה נכון. מתייחסים אליהם בצורה מחפירה, הם סובלים מאוד. אם מישהו יבכה רק על זה, יש לנו בעיה. כי צריך לבכות על זה שעם ישראל לא מבין שארץ ישראל שייכת לו. צריך לבכות על זה שבאים אנשים שמסרו את הנפש על ביטחון ישראל, ומוכנים עד כדי כך להיכנע בפני אומות העולם שהם מוכנים לסכן את ביטחון ישראל. הנזק הפסיכולוגי, המורלי, הנזק הלאומי שנעשה פה, הוא הרבה יותר גדול מהנזק המעשי, וגם הנזק המעשי הוא גדול מאוד. לא לדבר על סכומי הכסף שמדינת ישראל בזבזה ומפסידה על כל המהלך הזה, שמדובר בסכומים אדירים. רבותיי, בוודאי שיש עניין חשוב להבין את הנזק העצום שנעשה פה ולבכות עליו. אבל יש לימוד חשוב מאוד שהרב קוק זכר צדיק לברכה מלמד אותנו. בספר אין היה. יש את זה בכמה מקומות בין היה, אחד המקומות הבולטים, אני לא, שוב, זה שיעור תמציתי, אני לא הולך ללמד כרגע בפנים את הכל. בין היה, ברכות, חלק ב', עמוד 300, מבחין הרב בין בכי לבין הנחה. בכי זה מצב שאדם מבין על מה הוא בוכה, בוכה, בוכה באמת, מבין שחסר, ונותן לזה את כל הביטוי הרגשי המתאים, ואחר כך הוא קם לתקן. לתקן את מה שהוא יכול לתקן. הנחה מגדיר שם הרב, זה מצב שבן אדם שוקע. הוא שוקע בשלילה. הוא שוקע בדיכאון. וממילא, במקום לפעול באופן חיובי, במקום לחפש את התוצאות הטובות שהוא יכול להוציא מהדברים השליליים, הוא הולך ונמנע מלעשות. הוא מפחית את העשייה. וזה מצב שלילי. זה מצב לא טוב. לא זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שבן אדם יעשה. תת דוגמה בתחום אחר, זה מה שקורה שחס וחלילה יש אסון. משפחה שכולה, שמעתי פעמים אחת ברדיו שאמרה, מאז שהבן שלי נהרג, נגמרו לי החיים, לא יכולתי אפילו להשתתף בחתונה של הבת שלי. זה הרס של חיים. במקום שבן אדם יבוא ויבכה ויזכיר ויזכור ויתקן, מה זה לתקן? אני מכיר זוג אחר שנהרג להם בן, אחרי שנת האבל, הם קמו ואמרו, מה אנחנו יכולים לעשות לזכרו? היה יישוב שכמעט התפרק, הם הלכו, עברו לגור ביישוב, גיסו אנשים, הרימו את היישוב. והיישוב הזה הוא עכשיו אחד הגדולים והטובים באזור השומרון. זה התוצאה האמיתית של האבל, של הבכי. והאימא הזאת שעד כדי כך הורסת לעצמה את החיים, היא אפילו הורסת לבת שלה את החיים. תראו לעצמכם איך הבת מרגישה שאימא לא באה לחתונה שלה בגלל שהבן נפטר. אנחנו צריכים לבכות במובן החיובי. לבכות במובן החיובי מצריך גם הבנה, מצריך גם ידיעה מה קורה לנו. במסגרת של הידיעה מה קורה לנו, שוב, התחלתי כאן לחזור על היסודות המרכזיים של משנתנו מבחינת הגאולה. יסוד ראשון, כימה כימה. שנייה, שהגאולה אינה תלויה בתשובה, אפילו עד כדי כך שיש רשעים, וכך יהיה. לא רק כך היה, אלא כך גם יהיה. והיסוד השלישי, שהגאולה היא בדרך הטבע. בדרך הטבע, פירושה שאין ניסים, לא ניסים גלויים. יש הרבה פלאים, חמת ששת הימים, ויש עוד הרבה דוגמאות. אין ניסים גלויים. אין ניסים גלויים, פירושו גם אין ניסים שמשנים את הפסיכולוגיה האנושית. אם אנחנו רוצים שאנשים ישתנו, אנחנו לא יכולים לעמוד, כמו אליהו הנביא בהר הכרמל, ירד אש מן השמיים וכולם יצעקו השם הוא האלוקים. אם אנחנו רוצים שאנשים ישתנו, אנחנו צריכים לעסוק בחינוך. וזאת הנקודה המרכזית של ההתקדמות. כדי להבין את העניין הזה, אנחנו צריכים לחזור על עוד דבר שעסקנו בו בחודשים הקודמים, וזה היחס מבחינה תורנית לציונות. מה פירוש הדבר ציונות? ושוב אני מתנסה, אני עוסק בדברים בתמצית, בזמנו הבאתי מקורות, אם יהיה צורך אנחנו נחזור על זה ונרחיב על זה, נרחיב את זה, כרגע אני עוסק בתמצית. הציונות, אף על פי שלכאורה היא קמה מתוך חיקוי של הגויים, הציונות היא תנועה שיסודה בקודש, יסודה בתורה. מהי הציונות? הציונות פירושה שעם ישראל מצווה עוד במעמד הר סיני להיות ממלכת כהנים לגוי קדוש. יש פה שתי מילים, ממלכת כהנים, גוי קדוש. את הכהונה ואת הקדושה אנחנו מקבלים מהתורה ומהמצוות באופן ישיר מתוך הקודש. אבל כדי להיות גוי וממלכה אנחנו חייבים לבנות מציאות לאומית. למה הדבר דומה? לאדם פרטי שיש לו גוף ונשמה. הנשמה, נשמה שנתת בי, הקדוש ברוך הוא נותן בנו. אבל אם היהודי הזה יאמר, אני כל כולי דבוק בנשמה, אני לא צריך לאכול, טוב, אין ברירה, אני אוכל. אני לא צריך לעשות התעמלות, הנשמה תבנה את הגוף, זה לא נכון, זה לא יקרה. צריך לבנות גוף בריא כדי שבתוכו תופיע הנשמה. כך צריך לבנות גוף לאומי בריא. זה הציונות. הציונות תפקידה לקחת את עם ישראל ממצב שהוא מפורק מבחינה לאומית. הוא לא רק מחוץ לארץ ישראל, הוא גם לא חי בתור עם. ולהחזיר את היהודים לארץ ישראל, לבנות פה מציאות לאומית. מציאות לאומית זה דבר מאוד מיוחד. זה לא סתם אנשים, אלא אלה אנשים שפועלים כיחידה אחת. יש להם הרגשה לאומית, יש להם מסגרת לאומית, יש להם הרגשה לאומית. זה נושא שצריך הרבה להרחיב, אני רואה שיש כמה שאלות, עוד מעט אני אשמע את השאלות. אבל הדבר הזה הוא חובה תורנית, הוא חלק מהותי של הגאולה. ולכן מראשית התנועה הציונית, רבנים רבים תמכו בה, כי הם ידעו שזה חלק מרכזי של הדרך לגאולה. עכשיו אני אשמע את השאלות, ואחר כך אני אפרט את המשפט האחרון שאמרתי, שרבנים תמכו בתנועה הציונית, כי יש כאן דבר מאוד חשוב שצריך לדעת שנוגע אלינו. קודם כל שאלות. תהיה לך ראשון. הציונות נולדה באווירה, בתקופה שהיו הרבה תנועות לאומיות בין הגויים. והיהודים הסתכלו מסביב ואמרו, גם אנחנו רוצים. ובדרך כלל, אלה שהקימו את התנועה הציונית בפועל, לא היו יהודים שגדלו בתוך תורה. באמת, בפנים, בעומק, מה שדחף אותם היה הקשר לתורה ולעם ישראל ולנשמה. אפילו הרצל שגדל במשפחה מתבוללת, כשחקרו, התברר שהוא גדל במקום שהיה שם רב גדול מאוד, הרב אלקלאי, שדיבר כל הזמן על החזרה לארץ ישראל. אבל אלה דברים נסתרים, לא גלויים. במובן הגלוי, הרצל היה פוליטיקאי, היה עיתונאי, אבל הוא הכיר את הפוליטיקה האירופאית, והוא מאוד הושפע מהחוץ. אבל זה שהוא הושפע מבחוץ, זה לא משנה כשאנחנו באים לקבוע מבחינה תורנית מה המטרה, והאם זה דבר אמיתי מבחינה תורנית או לא. ושוב, אני אפרט את זה עוד מעט מבחינה היסטורית, איך הרבנים התייחסו לעניין. רק השאלות על מה שהיה עד עכשיו.
לגבי התייחסות לתנועה הציונית. התנועה הציונית כאשר קמה בכדי לעשות בית לאומי לעם ישראל.
נכון.
שאיפה לכאורה לחזור לציון. אבל הם בפירוש רצו לחזור לציון ולא לחזור לתורה.
טוב, רגע, רגע, רגע. נתייחס שוב, נתייחס לדבר הזה בהמשך. אתה שואל שאלה שהיא קשובה להמשך. כן. כן, כן. כן.
אולי מי אומר שאם העם לא יעזור בתשובה בשלמותה, ישתדלו להחזיר את העם בתשובה יותר, אז יבואו יותר מהר הגאולה.
אין לי שום התנגדות שכל עם ישראל יחזור בתשובה. אבל אנחנו צריכים להכיר את המציאות ולדעת איך לפעול בתוכה. אני אגיע גם לזה אחר כך. שמור את הדברים, תראה אם בהמשך אני אתייחס לזה. כן.
הרבנים שתמכו בציונות, איך הם פירשו את שלושת השבועות?
שלושת השבועות זה פרשה לגמרי צדדית, זה לקיחת דברים מחוץ להקשבם. חלק קטן מאוד מהחרדים אמרו את זה. יש מאמר מאוד יפה של רב אבינר על הנושא של שלושה שבועות, שהוא מביא שם עשרות ומאות מקורות של גדולי הפוסקים וגדולי הרבנים בכל הדורות, שכל העניין הזה של שלושת השבועות הוא בכלל לא רלוונטי לעניין. זה פשוט לא הנושא של השיעור, לכן אני פותר אותך כלאחר יד. זה דבר מאוד רציני, אפשר ללמוד את כל החוברת, בשמחה, אבל זה לא נושא מרכזי. כן.
אבל
הרב מדבר תמיד על החיבור הזה של ציונות עם תורה וציונות עם אמונה וציונות עם כל הערכים של הדת עצמה.
כן.
אם מסתכל אחורה על ההיסטוריה, אתה רואה שהציונות עצמה קמה עם אנשים שהם לא שומרי תורה.
יפה. אז עוד רגע, בדיוק לזה אני הולך להתייחס. עוד רגע, כן.
מה שכתבת בג' חינוך בדרך טבע.
כן.
במקום חינוך, כאילו להחזיר בתשובה איתם, זה הכוונה.
רגע, טוב, אז אני רואה, רבותיי, אני חושב שכדאי שאני אמשיך, כי כל השאלות למעשה מתייחסות להמשך. בואו, נמשיך, ואחר כך, אם מישהו מגיש שדילגתי איזה נקודה, הוא יכול להחזיר אותי אליה. לפני כ-200 שנה, קם אחד מגדולי הגדולים בעם ישראל, הגאון מבילנה, ואמר לתלמידים שלו, רבותיי, מגיע זמן הגאולה. הוא היה בגלות כזאת, שהוא ידע שהגאולה מגיעה. אבל בניגוד לכל מיני שמועות ואמירות שלפעמים אתם תפגשו, פלוני אומר, הגיע המשיח, יגיע המשיח, מה הם אומרים? תחזרו בתשובה, תתנו צדקה, תתפללו. הגאון מבילנה היה במבט אחר לגמרי. בוודאי שהוא רצה שהתלמידים שלו יהיו צדיקים, והוא אמר להם את זה, אבל הוא גם אמר להם, רבותיי, פירוש הגאולה הוא שאתם עכשיו תגייסו כסף, תכינו אמצעים, תעבדו כמו במבצע צבאי, תעלו לארץ ישראל, תתחילו לבנות ולהרחיב את היישוב מבחינה מעשית. זה התפקיד הראשון שלנו בגאולה. וקבוצה של תלמידים של הגאון מבילנה פעלו על פי דברי רבם. והם הגיעו לארץ ישראל עם מבט קדימה, הנה אנחנו מתחילים לפעול לגאולה, והתוצאה הייתה, דיברנו על זה שיעור שלם בקיץ, אם ניקח את חייו של המנהיג של הקבוצה, שקראו לו רבי ישראל משקלוב, במשך 30 שנה אחרי שהוא עלה לארץ ישראל, הקהילה שהוא עמד בראשה, קהילת צפת, נחרבה 4 פעמים. רבותיי, תחשבו על זה. אני מדבר על חורבן. קודם הייתי הדבר, מגפה, שבתוך המשפחה שלו, מתו ההורים שלו, אשתו וארבעה ילדים. הקהילה נחרבה. הוא חזר ובנה אותה מחדש. אחר כך הייתה רעידת אדמה. רעידת אדמה מהרציניות ביותר שידע ארץ ישראל, הבתים נחרבו. היה צריך שוב לבנות את כל הקהילה מחדש. היה שיטפון. בתים של אז פשוט לא עמדו בפני המים. אנשים נקברו חיים מתחת להריסות. ואחרי הכל היה מרד של הדרוזים שם בגליל, שפשטו על היישוב בצפת ושדדו את כל הבתים ועוקנו אותם. אנשים גרו בהרים, בשדות, חשופים. תגידו לי, זה גאולה? יבוא בן אדם רגיל, יגיד, הצחקתם אותי, טעות, זה לא גאולה. תלמידי הגאון ידעו, רבם הבטיח להם, הם ראו את הסימנים, הם ראו את התקדמות היישוב שנה אחרי שנה, זו הגאולה שציפינו לה, אבל הגאולה באה עם משברים. עם משברים כאלה שברוך השם אנחנו לא צריכים לעמוד כבר במה שהם עמדו. דרך המשברים הגאולה מתקדמת. ודרך המשברים היישוב בארץ ישראל הלך והתקדם משנה לשנה, והם החזיקו, מי שלא נהרג באסונות, והמשיכו ובנו והתרחבו. משך 3 דורות המשיכו אנשי היישוב הזה, עם עוד שהצטרפו מכל התפוצות של עם ישראל, עד שהיישוב התחיל באמת להתרחב. ובאותה תקופה קמה במזרח אירופה תנועה של יהודים, תנועה רחבה יותר של יהודים, שאמרו, אנחנו רוצים לבנות את ארץ ישראל ולהחזיר את עם ישראל לארץ. קראו לזה חובבי ציון. תלמידי הגאון מווילנה פעלו מתוך תורה, מתוך אמונה, מתוך קדושה, היו גדולים בתורה ובמצוות. כשקמה תנועת חובבי ציון, המצב השתנה. היו רבנים גדולים מאוד, גדולי הרבנים אז. רובם שמעו על הנציב מוולוז'ין, שהיה אז גדול ראשי הישיבות, היו אותו עוד הרבה רבנים גדולים. אבל מי שהקים בפועל וניהל את התנועה, היו יהודים מתבוללים, יהודים חילוניים, יהודים שפעלו בניגוד לדברי הרבנים בכל נושא ההלכה והמצוות, משמירת שבת עד לשמירת שנת השמיטה בארץ ישראל. ואז עלתה כבר בכל חריפותה, ואנחנו מדברים רבותיי על לפני יותר מ-100 שנה, אז עלתה שאלה בפני הרבנים, האם הולכים יחד או לא? האם אנחנו ניכנס לאותו ארגון, לאותה תנועה, יחד עם יהודים שעושים את מה שבשבילנו זה ההפך מהמטרה? הרי מטרת הגאולה היא לא רק הגוי, לא רק העם, אלא גוי קדוש. לא רק ממלכה, מדינה ויישוב בארץ ישראל, אלא ממלכת כהנים. מה אנחנו עושים עם שותפות, עם יהודי, שמסכים איתנו באחד וכופר בשני? וגם באותו אחד שהוא מסכים, הוא עלול לפעול נגדנו. בפרטים מסוימים. הכריעו גדולי הרבנים באותו הדור שפועלים יחד. ודווקא יחד. לא מבטרים. היו מאבקים, עמדו על שמירת שבת, עמדו על שמירת שנת השמיטה. הרבנים לא מסרו את המפתחות ואמרו תעשו מה שאתם רוצים. אף פעם לא ויתרו. אבל יש עניין של עבודה משותפת, מדובר כאן במטרה של עם ישראל. ואומרים לנו חז"ל, למה הגאולה צריכה להיות כמעה כמעה? אומרים חז"ל במדרש, אם הגאולה תבוא בבת אחת, דוגמת יציאת מצרים, שלא הייתה לגמרי בבת אחת, אבל הייתה מאוד מהירה, כל היהודים שלא מגיעים לרמה מספקת, כל היהודים שמחללים שבת, כל היהודים הלא צדיקים, זהו, לא יכולים לזכות. אנחנו, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא רוצה, וממילא אנחנו רוצים, שכל עם ישראל יהיו שותפים בגאולה. לכן הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה כמעה כמעה. יש כאן שיטה ארוכת טווח של חינוך אלוקי שבה הקדוש ברוך הוא משנה את עם ישראל. זה קשור לנושא המשברים. אתן לכם דוגמה קטנה. עם ישראל אחרי הצהרת בלפור, היהודים שישבו פה אמרו אנחנו יהודים טובים, אנחנו אזרחים שומרי חוק, יש פה מנדט אנגלי, אנגלים הביאו צבא, הביאו משטרה, אנחנו, שנחזיק נשק בבית, זה לא חוקי? אנחנו, אין לנו עסק בענייני ביטחון, רק מי שיתגייס למשטרה, אבל האנגלים הביאו שוטרים מסקוטלנד. לא צריכים אותם. מה קרה? היו שם בתוך הממשל האנגלי כמה אנטישמים גדולים. לחשו מה שלחשו באוזני הערבים, והתחילו פוגרומים. בואי יהודים, אוי, פוגרום, קראו לאנגלים, אנגלים לא עשו. לא, אין ברירה, צריכים להחזיק נשק. טוב, בהתחלה החזיקו את הנשק והגינו על הבתים. עוד כמה שנים, עוד פוגרום, עוד התקפות, עוד בעיות ביטחון, קוראים לאנגלים, אנגלים לא עוזבים. התחילו לאט לאט לפתח מערכת שלמה של הגנה. ארגון ההגנה, ארגון ההגנה לא היה חוקי, הגניבו נשק. לא היה חוקי. לא רק לא היה חוקי, אלא לא חשבו על זה קודם. לא הייתה מנטליות כזאת מקודם. היהודים לא ידעו מה זה להילחם. בהתחלה, שמו שומע, שומע עמד בפתח, עמד בתוך הבית. באו אנשים ואמרו, תראו, תעמדו בתוך הבית, זה לא טוב להתגוננות, יתקיפו אתכם, יפתיעו אתכם. צריכים להיות מחוץ לבית. בא קצין אנגלי צדיק, אמר, חבר, לא רק מחוץ לבית, צריכים ללכת אל האויב. להכיר אותו, לבלוש אחריו, להתקיף אותו במקומו. לאט לאט למדו היהודים איך ללחם, איך להקים צבא. הם רצו את זה? לא רצו את זה. איך זה קרה? כי הקדוש ברוך הוא הכריח אותנו דרך המשברים ללמוד לחשוב כעם שמגן על עצמו, ולא כקהילה בגלות. זה מהפך מחשבתי, זה לוקח זמן. זה לא רק לוקח זמן, אלא זה לוקח הרבה מאוד דחיפות של אירועים שבאים מבחוץ. ולכן המשברים הם חלק עקרוני של הגאולה. כל משבר מקדם אותנו, לא תמיד יודעים איך. אבל זאת המציאות. ואם זה, מתכנן הקדוש ברוך הוא את הדברים כך, שאנחנו לא עובדים בצורה שלווה, לא מתקדמים בקו אחיד. אנחנו צריכים לעבוד יחד עם עם ישראל, גם עם אנשים שפועלים נגדנו בהרבה דברים. וזו הייתה ההחלטה העקרונית, כפי שאמרתי, שהתקבלה קודם בשלב של חובבי ציון, וחזרה על עצמה בשלב של הקמת התנועה הציונית. כי כפי שאמרתי, כשקמה התנועה הציונית, המטרה שלה היא מטרה על פי התורה, מטרה קדושה, להקים את הגוף הלאומי של עם ישראל בארץ ישראל. והמטרה הזאת, אגב, התפקיד הזה לא נגמר. יש לנו מדינה, אין לנו עדיין מספיק לאומיות. אם הייתה לנו מספיק לאומיות, לא היה קורה מה שקרה עכשיו. לאומיות פירוש הדבר שאדם גאה בעמו. אדם רוצה את תורת עמו. אדם לא בא ואומר, אני כובש, אני כזה, אני מסכן, עדיף שאני אקנה, עדיף שאני אבטר. ראיתם את האמריקאים מבטרים? ראיתם את האנגלים מבטרים? כל מה שהם לא מסכימים שאנחנו נעשה, הם עושים. כולם יודעים את זה. למה? פשוט מאוד, כי אנחנו לא משוכנעים. התפקיד האמיתי של הציונות הוא להביא אותנו למצב שהלאומיות שלנו היא שלמה. ומתוך זה נגיע להיות גוי קדוש, שהלאומיות יהיה שלמה לא רק מבחינה פשוטה, גופנית, מעשית, אלא בצירוף ובתוספת ובפנימיות של נשמה קדושה תורנית. כשקמה התנועה הציונית, באו הרבנים ואמרו, מה נעשה? התנועה הזאת הייתה לגמרי בשליטה של יהודים חילוניים. עד כדי כך שבאו וטבעו שהתנועה הציונית תממן חינוך אנטי-דתי. רבותיי, אין היום במדינת ישראל כמעט חינוך אנטי-דתי. אז היה. פאר היצירה החינוכית של התנועה הציונית, בא אמא למורים ואמרה, אני רוצה שהילד שלי יעשה בר מצווה. אמרו לה המורים, מה בר מצווה? שטויות כאלה, תעזבי, לא עושים דברים כאלה אצלנו. רק בר מצווה. והיו בגלל זה יהודים דתיים שקמו ואמרו, אנחנו בתנועה ציונית כזאת לא יכולים להיות שותפים. אבל גדולי הרבנים קמו ואמרו, אנחנו שותפים כי זו התנועה הלאומית של עם ישראל. אנחנו שותפים אפילו אם לא נרצה. תראו מה קורה לציבור החרדי, שפעם הם אמרו, אנחנו לא שותפים, והיום הם בכנסת וחלקם בממשלה, והם נלחמים לקבל תקציבים לישיבות ממדינת ישראל. אנחנו שותפים כי זה עם שלנו. אנחנו אחדות אחת, זה לא מישהו אחר עושה לנו את זה. זה אנחנו. המשל המפורסם אומר, משל של חזר בתלמוד ירושלמי, אדם הולך לנסות להכניס מסמר, יש לו פטיש ביד אחת, נניח ביד ימין, ובטעות במקום להכות במסמר הוא מכה ביד שמאל, שבר אצבע, כואב לו, איך כואב לו? מה הרגשה של בן אדם שכואב לו? הוא רוצה להחזיר, נו פשוט מאוד, שיקח את הפטיש ביד שמאל וישבור אצבע ביד ימין. אין פשוט מזה, גם אין טיפשי מזה. הוא יישאר עם שתי אצבעות שבורות במקום אחת. רבותיי, כל מה שעם ישראל עושה זה אנחנו עושים. לא מישהו אחר פינה אותנו עכשיו מחבל עזה. אנחנו פינינו את עצמנו מחבל עזה. כי אנחנו זה עם ישראל, ואם אנחנו לא מבינים שחבל עזה זה חלק מארץ ישראל וחלק מעם ישראל, אם אנחנו לא מבינים שעם ישראל צריך לעמוד נגד הגויים ולהגיד להם זה שלנו ואתם לא תקבלו את זה, אז אנחנו אין לנו כוח להחזיק את כל מה שאנחנו יכולים להחזיק ורוצים להחזיק, וזה אנחנו רבותיי ולא מישהו אחר. ולכן באו גדולי ישראל ואמרו, אנחנו שותפים בתנועה הציונית. אנחנו שותפים בתנועה הציונית לא בגלל החילוניות, לא בגלל הכפירה, אפילו לא בגלל הצר שהיו לו כוונות טובות ורצה להציל את עם ישראל מאנטישמיות. אנחנו שותפים בתנועה הציונית בגלל התורה והנביאים. אנחנו שותפים בתנועה הציונית בגלל דברי חז"ל והראשונים. אבל אנחנו שותפים, לא נוותר על הדברים שלנו. נלחם על תורה ומצוות. נלחם על הכיוון האמיתי בכל דבר. ולכן שקמה מדינת ישראל, עוד מעט שאלות רבותיי, שקמה מדינת ישראל, אתם יודעים שקמה מדינת ישראל, בתוך כדי הבגידה הגדולה ביותר שהתנועה הציונית בגדה אי פעם בארץ ישראל. אתם לא מבינים מה אני מדבר, אני רואה בפנים שלכם. רבותיי, ארץ ישראל, כפי שהתנועה הציונית טבעה בצדק, זאת ארץ ישראל על פי התנ"ך. אנחנו קיבלנו מאומות העולם את ארץ ישראל, מהים התיכון עד למדבר, עד לעיראק. אנחנו קיבלנו את ארץ ישראל מתעלת סואץ עד לליטני. שלמעשה היה צריך לקבל עוד, אבל לפחות עד לליטני נתנו לנו. האנגלים באו וחתכו חתיכה אחרי חתיכה. אחר כך באו מהאום, מהאנגלים ומכל האום, באו למנהיגי הציונות ואמרו להם, אתם רוצים מדינה? וזה היה אחרי השואה. וישבו יהודים במחנות פליטים. ובאו להם ואמרו, תחתמו שאתם מסכימים לחצי ממה שנשאר לכם, למדינה קטנה מנותקת בשלושה חלקים עם פוזדו הצער בין חלק לחלק, בלי ירושלים כולה, לא רק בלי ירושלים עתיקה, ירושלים תהיה כולה עיר בינלאומית, בלי חברון, בלי שכם, בלי חצי מהגליל. באו למנהיגים האלה ואמרו, רבותיי, תחתמו שאתם מסכימים. אמר תלמידו של הרב קוק, הרב חרלף זצ"ל, עדיף להם שתקצצנה ידיהם ולא יחתמו על דבר כזה. על מה אתם חותמים? מישהו נתן לכם זכות לוותר על ארץ ישראל? מישהו נתן לכם זכות לוותר על ירושלים? מה זה? תגידו, אנחנו אנוסים, אנחנו לא יכולים. אבל לחתום על הסכמה לדבר כזה, זה פשע כלפי עם ישראל לכל הדורות. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ואתם מוותרים על ציון? ומנהיגי מדינת ישראל אמרו, אנחנו ריאליים, אנחנו מוכרחים, מחכים היהודים הפליטים, צריכים לעשות משהו. והם חתמו על החלוקה הזאת. וסיפר הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, שכשכולם יצאו לרחובות לרקוד, כי האום הסכים שתהיה לנו מדינה, הוא הלך לחדר של אבא שלו, שכבר נפטר, וישב שם עם הרב חלף, והם ישבו ובכו. פסוק בנביא, את הארצי חילקו. בגידה נוראית שלא העלו על דעתם שתהיה בגידה עד כדי כך של התנועה הציונית במטרות שלה. וישבו ובכו ובכו עוד, ואחר כך קמו ואמרו, כתוב בתהילים, מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה לא בדרך שאנחנו חושבים שהיה צריך להביא אותה. הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה בדרך שהוא רוצה להביא אותה, והוא מחליט להביא אותה. אבל זאת הגאולה, ומעת השם הייתה זאת, ולכן אנחנו נמשיך בפסוק הבא, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. רב צבי יהודה ביום העצמאות קם ואמר הלל. והרב מימון, שהיה הנציג של הציונות הדתית, קם וברך, אחרי שבן גוריון הקריא את הכרזת המדינה, קם וברך בשם ומלכות, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ואנחנו המשכנו בשותפות מלאה עם מדינת ישראל. בתוך מדינת ישראל, בתוך הממשלה, רב מימון קיבל את התפקיד של שר הדתות, שהיה צריך בתור שר הדתות להיות אחראי על הכנסיות גם. הוא קיבל על עצמו את התפקיד ולא ברח ממנו. בתוך הכנסת, בתוך הצבא, בתוך כל המדינה, בלי לוותר. נלחמנו על קשרות בצבא, נלחמנו על שמירת שבת בצבא, נלחמנו על חינוך דתי. לא הספנו ללחם. אבל אנחנו נלחמים בתור שותפים, כפי שאמרתי קודם. זאת המדינה שלנו. אם המדינה שלנו מחללת שבת, לא ננטוש את המדינה. אם המדינה שלנו לוקחת ילדים מחוץ לארץ, מבתים דתיים ומחנכת אותם בחינוך חילוני, זאת המדינה שלנו. אנחנו לא נוטשים אותה. אנחנו נלחמים, מנסים להציל, מנסים לתקן, מפעילים לחצים, מאבקים ציבוריים, אבל אנחנו לא שוברים את המדינה שלנו. ולכן רבותיי, כפי שאמרתי בהתחלת השיעור, אנחנו לא מופתעים. אנחנו אבלים. אנחנו כואבים מאוד. אבל אנחנו לא מופתעים. אנחנו יודעים שהציונות החילונית יש לה דרך ארוכה מאוד לעבור עד שהיא תגיע לקודש. אנחנו, מי שלומד את כתבי הרב קוק זצ"ל, רואה את התוכן האמיתי של התחייה הלאומית. רואה את הדברים כפי שהם צריכים להיות. ובאמת, זאת הנשמה שהיא כל הזמן דוחפת. היא כל הזמן מחיה. היא כל הזמן נמצאת מאחרי הקלעים, אפילו של אלה שנראה להם שזה שטויות, והם לא מאמינים, לא מאמינים בזה ופועלים נגד זה. אבל אנחנו לא נוטשים. זה קודם כל. לא נוטשים, לא שובים את השותפות. מה זה לשבוע את השותפות? אני מבחינה חיצונית קורא לזה שותפות. זה כמו השותפות בין יד ימין ליד שמאל, שהזכרתי קודם. תבוא יד שמאל, תגיד זהו, נמאס לי מהשותפות, לא רוצה. מה היא תעשה? רק תזיק לעצמה יותר. זה תמצית מה שאנחנו למדנו על כל נושא הציונות. איך אנחנו בכל זאת מתקדמים? וזה קשור לנקודה השלישית פה ולמה שלמדנו קודם. מה אנחנו כן עושים? אמרתי שרבנים אף פעם לא ויתרו. מי שיגיד לכם שרבנים ויתרו ואמרו אותו, ניתן לציונות לעשות את מה שהיא רוצה, זה טענה ששמעתי כבר הרבה שנים, היא לגמרי לא נכונה. רבנים לא מבטרים. לפעמים רבנים אומרים, רבותיי, אם אתם תצרקו יותר מדי, רק תעוררו ברוגז וזה לא יועיר. אומרים חז"ל, כשם שמצווה לומר דבר שנשמע, שיקשיבו לך. מצווה להגיד דברים טובים ומועילים ולקדם, כך מצווה שלא לומר דבר כשלא ישמעו לך. אנחנו לא יוצאים פה בשבת וצועקים על המכוניות שעוברות שבס, כמו שיש יהודים טובים שעושים. מדוע? כי זה לא מצווה. ברגע שאתה מאגיז את היהודי הזה, אתה מכשיל אותו. אתה מרחיק אותו משמירת שבת. לך תצעק על בן אדם שלא מוכן לקבל, אתה לא מועיל כלום. מה אתה כן עושה? אתה מחנך. חינוך זה לא לצעוק. אתה מקדם את עם ישראל תמיד בשני מישורים עיקריים. מישור אחד הוא כלפי פנים. אנחנו צריכים להכיר את האמת. לא רק להכיר את האמת. אנחנו צריכים לחיות את האמת. כמה שאנחנו נחיה יותר את הדברים, הם ילכו ויגדלו ויתחזקו. רגע, מישהו יש פה, מחכה הרבה זמן לשאול, אז בואו נעשה הפסקה לרגע. כן. אין הבדל. יש גם במחאה על שבת, השאלה הייתה, אם לא שמעתם, מה הבדל בין מחאה על שבת למחאה לארץ ישראל? אמרתי שאין הבדל. מה אני מתכוון שאין הבדל? יש גם פעמים שאנחנו כן עושים הפגנות לגבי שבת. כל דבר כזה צריך להיות מחושב. זאת אומרת, יש מצב, והיו דברים כאלה, גם בשנים האחרונות, שיש לך מציאות מקובלת שבאופן כללי הציבור רוצה ששבת יהיה יום מנוחה ומבינים את זה. ובא מישהו ופורץ את השטח ופורץ את ההסכמים ואתה הולך ומאגן נגדו הפגנה. הפגנה, בהחלט. אתה לא סתם צועק עליו. אתה מפעיל לחץ ציבורי. אתה מאגן את הציבור. מתחשבים בך. לפעמים אתה מצליח, לפעמים אתה לא מצליח. אין הבטחה אלוקית שבכל המאבקים שלנו אנחנו נצליח פה ועכשיו. רבותיי, אחת התאוריות הכי גדולות, אני חייב להגיד את זה כי זה נקודה עקרונית, זמן קצר אחרי ההתנתקות, נסעתי טרמפ עם שני חבר צעירים, הם דיברו ביניהם, הקשבתי. אומר אחד לשני, אם אנחנו לא ניצחנו, צריך לדעת שהייתה טעות, צריך להודות בתאוריות. אמרתי לעצמי, איפה ההיגיון? פירוש המשפט הזה הוא, שיש לנו כביכול הבטחה שתמיד ננצח. ואם טעינו ועשינו את הדברים לא נכון, אז בגלל זה לא ניצחנו. איפה ראינו דבר כזה? מה, בן אדם יש לו הבטחה מהקדוש ברוך הוא שהוא תמיד יצליח? הוא רוצה לעשות דברים טובים, בטוח שהוא יצליח לעשות אותם? יש התנגדות, בטוח שהוא יצליח להתגבר עליה? זה רק תלוי בו? אדרבה, בדיוק הפוך, כפי שאמרתי לכם, יהיו משברים. ועוד יהיו משברים, רבותיי. אני מודיע לכם. ובמשברים האלה היו פעמים שנצליח להתגבר, ונצליח להבהיר את האמת, ואנחנו נצא ונפגיד, ונצליח. ויהיו פעמים שלא נצליח. וזה הכל חלק מהתוכנית האלוקית שהקדוש ברוך הוא מביא לנו את ארץ ישראל, לא רק ביסורים פיזיים, אלא גם ביסורים רוחניים. ולכן צריך לשקול את הדברים. אתה מפגין, אתה מחשב את האפשרויות, את ההשפעה, את הסגנון. רב ציוד הזה צה, לפעמים היה יוצא להפגין, לפעמים הוא היה אומר לא להפגין. זה שיקול דעת מאוד מאוד אחראי ומאוד מאוד רציני. וזה נכון לגבי שבת, וזה נכון לגבי ארץ ישראל. מה?
לא ראית
את
הפגנות
על השבת
של הציבור הציוני.
טוב, אז לא ראית. אני יכול להגיד לך שהיו אפילו בשנה האחרונה, היה בחיפה, בחודשים האחרונים ממש, היה בחיפה כפי שרצו לפתוח אותו, הייתה שם הפגנה, זה היה הפגנה של הציבור הדתי-לאומי. מי שלא דיווחו על זה כל כך בחדשות, אבל אנשים שאמרו לי, מי שהיה שם בהפגנה זה היה ציבור דתי-לאומי. מה? כל דבר, לפי העניין שלו, שם זה דבר מקומי, אז ממילא לא הביאו אנשים מכל ארץ ישראל. העניין של הוויתור על, על חבל עזה היה עניין הרבה יותר רחב והרבה יותר גדול. רגע רבותיי, שלא נסתה מהנושא העיקרי. הדברים האלה חשובים, אבל אני חוזר ואומר. הדרך המרכזית שצריך עכשיו ללכת ולחזק אותה, לנו יש בידיים שלנו נשק אדיר לטובת עם ישראל. לא נגד, לא ללחם במישהו, אלא לטובת עם ישראל. הנשק הזה הוא התוכן הרוחני שאנחנו קשורים אליו. אנשים צמאים לזה. אבל בשביל שהדבר הזה יבוא לידי ביטוי, צריך שני שלבים. קודם כל צריך שהוא יהיה בתוכנו בצורה האמיתית ביותר. אדם שפותח ספר של הרב קוק, שמי שיהיה, שומע כמה שיעורים, אומר, הנה, ויוצא החוצה להטיף לאחרים, הוא לא אמיתי, כי הוא לא באמת יודע. הוא לא באמת חי את זה. וזה לא יצליח. יותר מזה, הדברים של הרב קוק הם דברי תורה. דברי תורה חייבים קודם כל, המטרה שלהם היא כלפי האדם עצמו. אתה לא מניח תפילין כדי שהשכן שלך יחזור בתשובה. אתה מניח תפילין קודם כל כדי שאתה תהיה שלם. אתה תהיה טוב. אתה תהיה אמיתי כלפי הקדוש ברוך הוא. אם אחרי שאתה חי כך, יש לך גם את האפשרות לפנות כלפי חוץ, ולהראות לעוד יהודי איך להניח תפילין, אשריך וטוב לך. אבל קודם כל זה מתחיל מעצמך. וזה דבר שעובדים עליו, ברוך השם, בציבור שלנו במשך שנים. רבותיי, אתם לא יודעים, לא מעלים בדעתכם, יש פה איזה שניים, שלושה יודעים שאני חושב כן יודעים את זה, אבל רובכם לא מעלים בדעתכם כמה התקדמנו. אני מכיר תלמיד חכם שגר פה בשכונה, שכשהוא שירת בצבא, ניסו להכריח אותם לחלל שבת. המגד קבע מסדר מגד בשבת בצורה בוטה ביותר. היום אין דברים כאלה בצהר. רבותיי, הציבור הדתי לאומי הולך ופורח. אשתי לפני, זה בא לכם סיפור פיקנטי, אשתי לפני איזה 5 שנים, היא ילידת תל אביב, ביקשו ממנה בחופש, היו בנות בבני עקיבא בתל אביב שרצו שיעורים תורניים. אז ביקשו ממנה לנסוע מירושלים לתל אביב לתת שיעורים. מה בשמחה רבה, שם אני גדלתי, אני אשמח מאוד. חזרה וסיפרה לי, תראה איזה יופי. יש פה קבוצה רצינית של בנות שיושבות בחופש. ולא רק זה, זה קיץ. והן לבושות בצניות ללכת בתל אביב בקיץ, עם חולצה, בשבול ארוך, עם חצאית ארוכה. זה לא בדיוק, לא רק, גם לא מקובל, ולא תמיד נוח. אז בת דודה שלה, שהיא אשת רב, שמעה את השיחה, ואמרה, את לא יודעת איזה התקדמות את מדברת. אני זוכרת כשהיית צעירה, והיית הולכת ברחוב, היא אומרת לאשתי, היית הולכת ברחוב בתל אביב, אז מרחוק, בלי לראות את הפנים שלה, היו אומרים, הנה מחר. למה? כי לא יעלה על הדעת שיש יותר מבחורה אחת בתל אביב שלבושה בצניות בקיץ. היום ברוך השם יש מאות, אולי אלפים. וזה לא לדבר, זה תל אביב, לא לדבר על כל היישובים, על רעננה, אבל היישובים בשומרון שאנשים עברו אליהם. רבותיי, הציבור הדתי קודם כל הולך ובונה בעצמו מציאות אמיתית של תורה ומצוות. מה היה לנו בחבל עזה, בגוש קטיף? היו לנו יישובים פורחים שבאו יהודים והצליחו לבנות חיים שהרבנים הנהיגו באמת חיי תורה. והיהודים האלה ימשיכו את זה הלאה. ועד עכשיו הם היו במקום אחד, ואנחנו אבלים על זה שהמקום הזה נחרב, ועכשיו הם התפזרו בכמה מקומות. האנשים מנצרים שיושבים עכשיו באריאל, מתארחים באריאל, מתחננים אליהם. בבקשה תשארו פה, אנחנו צריכים אתכם פה. אם ישבו פה, אם ישפיעו במקום אחר, היהודים האלה עכשיו ישפיעו בתוכן כזה לכל מקום שהם הולכים. אז קודם כל הדבר הראשון הוא לדעת לבנות באמת את התכנים הרוחניים שלנו בתור תוכן חיים. התקדמות הגאולה מבחינה רוחנית זה בבניין רוחני. ועל גבי זה אנחנו בונים גם כלפי חוץ. כי צריך להבין, כל הדברים שאומרים, אריק שרון עשה כף, המפלגה הזאת עשתה כף, המפלגה עשה אחרת עשתה אחרת, כל הדברים האלה רבותיי הם פרטים קטנים. מי שרוצה להתעסק בפוליטיקה, תבוא על הברכה שיתעסק בפוליטיקה. לא זה היסוד של מה שקרה. היסוד של מה שקרה הוא, שכשעם ישראל לא מבין למה הוא בארץ ישראל, כשעם ישראל לא מבין מה זה עם ישראל, כשעם ישראל הולך ובאופן שיטתי עוקר את הערכים ואת האידיאלים. יש לי קרובת משפחה שהייתה עם מה שנקרא חילונית, והייתה מחנכת שנים בבית ספר, והתפטרה. שאלנו אותה, למה התפטרת? כי לא נותנים לי ללמד ערכים. אומרים, תלמדי טכניקות. מי עשה אותך מטיפה שאת יכולה ללמד ערכים? וזה חסר, רבותיי. וזה יגרום לא רק למה שזה גרם עכשיו, אלא זה גורם לצרות על ימין ועל שמאל. בין מבחינה פוליטית, בין מבחינה אנושית, בין מבחינה דיפלומטית, ביטחונית, ובין מכל המציאות החברתית שהולכת ומסתבכת לעינינו, בגלל שליהודים אין קשר לערכים. וכשאנחנו פונים החוצה, ויש אפשרות לפנות החוצה, אנחנו התחלנו כבר, דיברנו על זה הרבה, ועסקו בזה במכון מאיר, התחילו כבר לפני כמה חודשים, במבצע פנים אל פנים, שיהודים טובים הולכים מבית לבית ופשוט לפגוש. אתם יודעים מה זה? שיהודי שיושב כל ערב מול הטלוויזיה, פתאום במקום לראות טלוויזיה, או תוך כדי שהוא רואה טלוויזיה, הוא רואה לפניו איזה יהודי עם כיפה סרוגה, שאומר לו, תראה, אני אוהב אותך. שנינו מעם ישראל. מה אתה מחפש? אני מחפש אידיאלים. אני מחפש ערכים. אני רוצה שעם ישראל יתרומם. אני רוצה שעם ישראל יתקדם ויהיה בטוח בעצמו. אתה מראה לבן אדם הזה מחזה שהוא לא ידע כמעט שקיים. אמרו לו, יש מתנחלים קיצוניים. מאיפה אתה בא? מאיזה התנחלות? לא, אני בא מירושלים. הוא בא מבאר שבע. הוא מנתניה. מה? יש אנשים כאלה בעולם? שתדעו לכם, מה זה פנים הם פנים, אני לא אעריך בזה, אבל רק על רגל אחת, סיפרו לי אנשים שעוקבים אחרי זה, שבפנים הם פנים, כבר לפחות בחמישה מקרים, מנעו זוגות מגירושים. איך מנעו זוגות מגירושים? לא מדובר ביועצי נישואין שהגיעו לשם, אלא פשוט אנשים צעירים, פגשו זוג מסוכסך, ואמרו, רגע, למה אתם מסוכסכים? בוא, יש אנשים שיכולים לעזור לכם, תדברו עם רבנים, תפשרו ביניכם. והעסק באמת יצליח. רבותיי, יש לנו גם את היכולת לצאת החוצה, ובעזרת השם, כל המשבר הזה וכל האסון הזה יהווה דחיפה עוד יותר גדולה, גם פנימה, גם לבנות לעצמנו את החיים בצורה אמיתית, וגם לפנות החוצה. וזה הדבר האמיתי, וזה התפקיד המרכזי הכי חשוב שלנו. יש עוד תפקידים, יש עוסקים בהתיישבות, יש עוסקים בפוליטיקה, יש אנשים גדולים, מבוגרים שעוסקים בחינוך, אבל אנחנו צריכים לדעת לעצמנו איך להסתכל על הגאולה, וכפי שאמרנו, לדעת שיש משברים, שהם לא ישברו אותנו, לדעת שיש רשעים, הם חלק מעם ישראל, ואנחנו לא הולכים לתת להם מכות חזרה, אנחנו לא מנתקים את השותפות, אלא אדרבה, אנחנו הולכים לבנות מבחינה חינוכית את התוכן הרוחני, שהוא תלוי בנו, אף אחד אחר לא יכול לבנות אותו. לבנות בעצמנו, ולבנות אותו כלפי חוץ. כמה שנעשה את זה יותר, המצב ילך, ויתקדם, וישתפר בעזרת השם. אז אני חוזר ואומר, השיעור הזה היה תמצית, תמצית של מה שלימנו בקיץ, אם יש שאלות, בקשות, אני אשמח לענות עליהם גם באופן אישי, ואם יהיה צורך, ניתן על זה בעזרת השם גם שיעורים נוספים. עד כאן לעכשיו.